ברוכים הבאים לסדרת חקר השוק. במסגרת ערוץ הפודקאסט, נדלן בשידור עם צחי קווטינסקי. בכל פרק מתארח מתווך מוביל, אשר סוקר עבורנו את היישוב בו הוא פועל, ואת אפשרויות ההשקעה בו. האזנה מועילה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור, בפרק של חקר השוק. והיום ניצלתי קשר מאוד מעניין שיש לי, בעיר מגדל העמק. ושחשבתי על מגדל העמק, יקי, אני סקרן אותי, אני פחות מכיר, אתה יודע, אני חוקר שוק, אני שולט בשוק בישראל, לא יודע אם אתה יודע, עד כמה אני יודע.
מכיר אותך, צחי.
ומגדל העמק אף פעם לא ירדתי ולא חקרתי אותה, ובזמן האחרון היא מאוד מסקרנת אותי.
כן.
ותכף אנחנו נבין למה היא מסקרנת אותי. ואז נזכרתי שיש לי חבר, שהכרנו בעולם הנדלן.
להמון שנים.
ואני חושב שאחד הדברים שחיבר בינינו, שאז הגעתי אליך, אתה התעסקת באפולה.
כן.
ואני חושב שישבנו כבר שעות ביחד, בגלל שדיברנו נדלן, לא דיברנו ביזנס רק, דיברנו על
תיווך. על מה זה נדלן, על איך הוא עובד.
דיברנו על הדברים ועל המהות, בגלל ש... אתה יודע, לא כל יום אני מוצא אנשים שאתה יכול לדבר איתם נדלן, זה אחרת מלדבר תיווך.
נכון.
ואני חושב שמאז אתה אמנם עסוק ואני עסוק, אבל שמרנו על הקשר. ותודה רבה, יקי בן חיים.
תודה לך, צח.
ואני מנצל את הדקות האחרונות לפני שאתה נהיה ראש עיר, ואי אפשר יהיה לדבר איתך בכלל.
אפשר, לך תמיד יהיה אפשר. למשקיעים, למלווי משקיעים תמיד אפשר יהיה. הם יקבלו דלת פתוחה פה.
אז אני, אתה יודע, אנחנו גם נדבר על מה האפשרויות, בגלל שאתה יודע, העיר מסקרנת אותי גם בתחום הזה, ואתה יודע שאני קשור לעולם הזה.
כן.
אז לפני ש... ואתה יודע, עוד משהו, אנחנו כבר, אני כבר פה יותר משעה, הגעתי מירושלים אליך למגדל העמק.
התרשמת, כשנכנסת אמרת וואו.
אני חושב שהמילה הראשונה שאמרתי לך, זה אמרתי לך לא הכרתי.
בדיוק, ומה עניתי לך?
לא הבנתי.
אותו גיליתם אותנו.
כן.
בדיוק.
והראית לי את השילוב עם הפארק שליד הבית שלך. אז לפני שככה נצלול לתוך העיר ונבין מה קרה בעיר ומה... הולך לקרות בעיר, ואיך אתה, שזה כבר ודאי שאתה תהיה ראש העיר, בעזרת השם כמובן, לאן אתה רוצה לקחת את העיר הזאת, בוא תגיד קודם כל בכמה מילים, מי זה יקי בן חיים למי שלא מכיר אותך, ומשם נזרום לתוך העיר שלנו.
אז למי שלא מכיר, אז לי קוראים יקי, כמו שציינת, בן 47, יליד, תושב העיר מגדל העמק, חרדי בעברי, דיברנו על זה לפני ההקלטה שהייתי... כבחור ישיבה בירושלים, אבל תמיד החלטתי שאני רוצה...
אולי בגלל זה יש לנו חיבור, אתה יודע שאני כל היום עם חרדים.
אז
אני, השבוע אני מעביר קורס בביזמקס בירושלים לחרדים.
אני תמיד אומר שיש שפה שנקראת חרדית, זה לא בכלל.
כן, אני יודע אותה.
מי שלא מכיר חרדית לא יודע לדבר עם זה. אגב, זה גם מה שעזר לי פה בבחירות לרשויות המקומיות. אני יכול לספר לך שאני נהנה פה מתמיכת המגזר החרדי במלואו. בבחירות הקודמות שהפסדתי ב-900 קולות לראש העיר המכהן, קיבלתי 85% הצבעה בקלפי החרדית, פה בעיר, שתבין, כאילו. אז אני די רואה את עצמי חרדי בנשמה, מבין כמו, חושב כמו חרדי, אתה יודע, תמיד אומרים שמי שלמד גמרא אז הוא חושב אחרת לגמרי.
אני יכול להעיד על זה.
זה, אז אני אומר לך זה. ואני נולדתי, גדלתי פה בעיר, כי... ונשארתי לגור פה בעיר, כי תמיד רציתי לשנות את העיר הזאת. העיר בת 70. אבל זו עיר שזקוקה די לרענון.
אתה כבר בהיסטוריה שלך כנער וזה, התעסקת כן, בפוליטיקה?
כן, כן. מה עשית? קודם כל, אני 15 שנים חבר מועצת עיר מגדל העמק. אני יכול לספר לך שאנחנו משפחה יוצאת דופן. זה אבא שלי ואחר כך שני אחים שלי ועכשיו אני. אנחנו 47-8 שנים חבר מועצת עיר ברצף. זאת אומרת שאצלי זה פוליטיקה עוד מהבית. וב-15 שנים האחרונות אני מכהן כחבר מועצת עיר בהתנדבות מלאה. שימשתי כשלוש שנים כשהייתי בקואליציה כיושב ראש החברה הכלכלית פה בעיר, הבאתי כל מיני פרויקטים, ניהלתי את השוק העירוני פה, את הבריכה, השיפוצים, ניהול פרויקטים, אבל כדי להיות, לשנות עיר, אתה צריך לעמוד בראש המערכת. זה מה שגיליתי מהיום הראשון, ולשם אני שואב, ולכן אני פה.
מצוין, אז בוא, אתה יודע, אי אפשר להתחיל בעיר הזאת בלי ההיסטוריה שלה.
כן.
אתה יודע שאנחנו מדברים על ההיסטוריה של מגדל העמק, כל מי ששומע את זה מבחוץ, יודע שזה עיר שהיא ברמה סוציו-אקונומית בינונית ומטה, אם אנחנו בעדינות אומרים את זה.
ברמה, כן.
עיר של בעיקר שיכונים, זאת אומרת, זה מה שמצטייר לנו. כמובן, יש גם בתים אחרים, אבל זה מה שאנחנו כולנו מכירים מבחוץ. עיר של תעשייה, העיר של...
הייטק.
העיר של... אגב, היום זה הייטק.
אנחנו נמצאים פה, ברשותך, רק ממש 100 מטר מכאן, יש כאן את כל אזור הייטק של מגדל העמק. שתבין, יש פה מאות מפעלי הייטק.
אז תרף, זה אחד הנושאים שאני רוצה לדבר איתך.
שהם מכניסים, אני חייב לספר לך, 70% מהארנונה של העיר מגדל העמק מגיעה מהמפעלים האלה. 70%! עזוי.
והעיר של הרב?
גרוסמן.
הרב גרוסמן.
חתן פרס ישראל, בטח.
שאתה יודע, אני נהנה לשמוע אותה כל פעם מחדש. אז בוא תן לנו קצת סקירה, בוא נתחיל משם, ושאי אפשר ללכת לעתיד בלי ללמוד עבר, תן לנו קצת סקירה על העיר הישנה.
העיר מגדל העמק, כמו שאמרתי לך, קיימת כ-70 שנים, המון שיכונים, המון בתים ישנים, יחד עם זאת לא מעט שכונות, לא מספיק, אבל שכונות חדשות שצצו פה ושם, שהם שיפרו את המראה של העיר, יחד עם זאת, יש כאן עיר שהיא עם 8,000 יחידות דיור, שברובם בתי שיקונים, כמו שאמרת, יש לא מעט דירות קרקע, חיי מסחר לא קיימים, אני יכול לגלות לך שזה משהו שמאוד מאוד חסר פה, מסחר, משרדים, אין פה, כמעט ואין פה משרדים, וזו עיר שדי צריכה רענון ושיפוץ יסודי.
מי... איך מתחלק את האזור של ה-8,000 תושבים? איך הוא מתחלק ומי האוכלוסייה שאנחנו פוגשים שם?
אתה תוכל לראות, כשנכנסת מכיוון צומת נהלל, ורמת ישי צומת נהלל, בנייה חדשה של 6,000 יחידות דיור, ביג שממש
תכף נמנה. תכף ניגע בחלק החדש, שזה מרכז השיחה שלנו.
הישן זה, אתה יודע, היא מחולקת היום שליש עולים חדשים בעיר. יש כאן ציבור דתי סלש חרדי לא קטן. ומעמד בינוני, סוציו-אקונומי בינוני נמוך.
שכל אלה, לפני שנכנס כל ההייטק, ועדיין ההייטק לא עונה לכולם על הצורך, ממה מתפרנסים?
אחד היתרונות הכי גדולים בעיר מגדל העמק, שההבטלה פה לאורך השנים היא די נמוכה, היא מאוד נמוכה. יש פה עשרות מפעלי הייטק, אנחנו מאוד 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 קרובים.
כן, אבל אתה מסתכל על מפעלי הייטק, אתה מדבר לא עשרות שנים אחורה, אתה מדבר על השנים האחרונות.
לא, ההייטק פה הובא בתקופת שאול עמור, ראש העיר הקודם, שהוא היה לפני 25 שנים.
יפה, הוא התחיל אבל מה לפני זה? אנחנו מדברים על עיר של 70 שנה.
אז יש, היה את הלואו-טק, יש עדיין את מפעלי הלואו-טק באזור התעשייה הדרומי, שהם, יש שם מפעלים מאוד גדולים, יש את צגי 2000 שמעסיק בתוכו המון מפעלים. אל תשכח שאנחנו קרובים לחיפה, פולה וכאלה. היסטורית לא... אין כאן יותר מדי אחוזי אבטלה גבוהים, מתקופת שאול עמור, זאת אומרת, ב-30 שנה האחרונות שנבנו מפעלי הייטק. עכשיו, בעיר עצמה, אם אתה תסתובב, אתה לא כל כך הסתובבת, אתה תבין שפינוי, בינוי, זה משהו שנחוץ פה. ואני כראש עיר הולך לקדם פה...
זה כבר עובד או שאתה רוצה להוביל את זה?
לא, אז בוא אני אענה לך. יש פיילוט קודם כל של המדינה בשלושה, ברחוב העצמאות 58, 60, 62, שלושה בניינים, שזה המדינה הולכת לעשות את הפיילוט. מעבר לזה, אני יכול לספר לך על עשרות יזמים, באמת עשרות יזמים, שהגיעו פה לעיר וכבר תחמו מתחמים ופשוט מתחילים ללכת עם דיירים. ואני יכול לספר לך שהעיר הזו... אם לא יהיה כאן ראש עיר שמבין נדלן, ואני מבין נדלן, יהיו פה בעצם שתי ערים שונות. כי למה? איך זה התחיל כל הסיפור הזה? במגדל העמק אני יכול לספר לך שמחירי הדיור יותר יקרים ב-20%. וואלה, קח דוגמה. אתה יודע שדירת 4 חדרים במגדל העמק יקרה ב-20% מהפולה השכנה שלנו?
כן, אבל אתה יודע, בפולה, אתה יודע, תמיד שמראיינים אותי, הפולה, אחת הבעיות שלה, זה הפוך ממה שיש פה, זה הבטלה. הפולה קצת, היא יותר מוקת אבטלה.
תראה, לא מסכים איתך, צחי. אתה מדבר על אחוזים בודדים. בוא נעשה סדר. היום במדינת ישראל נושא אבטלה לא על הפרק. בסדר? הוא לא על הפרק. זה לא איזה משהו שזה. והפולה, הבעיה שלה זה לא אבטלה. בהפולה יש בעיה אחרת. היא בין הערים הבודדות, בעיה במרכאות, היא בין הערים הבודדות שהן לפני קום המדינה, ורוב הקרקעות שם הן פרטיות. ולכן הקצב הבנייה שם הוא מטורף. היא גדלה ב-10,000 יחידות דיור, ב-10,000 תושבים ב-5 שנים האחרונות. אין דבר כזה בארץ. עכשיו, מכיוון שבמגדל העמק לא בנו במשך 25 שנה, נוצר מצב עזוי שבו זוג צעיר שמתחתן היום, פשוט נוסע רבע שעה לאפולה וקונה דירה ב-300 אלף שקל פחות, ונהנה מעיר חיה, תוססת. היית באפולה, ראית כמה כן. מסעדות, בתי קפה. עיר, היא לא פריפריאלית. אז למה שהם יגורו בעיר מגדל העמק? זה בדיוק הנקודה. שלא בנו פה, מחירי הדיור נהיו יקרים יותר מהערים שכנות, וזה מה שגרם לתושבים לברוח. עכשיו, מה הולך לתקן את כל הסיפור
כן,
הזה?
אבל כל הנושא של ההייטק, אתה יודע, הרי יש דברים שמאזנים. בול. כל הנושא של ההייטק לא השאיר את האנשים פה.
יודע, אני גר, אנחנו גרים ב... אני גר בסמוך לפארק הרבין, אבל מי שמכיר את העיר מגדל העמק, מכיר את רחוב נחל צבי. נחל הצבי, ככה נקרא רחוב. זה רחוב שנבנה, זו שכונה, שתוכננה ונבנתה לפני 20 ומשהו שנים, ולמה היא נבנתה? אתה יודע, צחי? כדי שכל עובדי ההייטק יגורו בו. אבל מה קרה בפועל? כל מי שעובד בהייטק גר ביוקנעם, גר באפולה, גר בחיפה, הוא פשוט בא לכאן. אף אחד מעובדי הייטק לא בא לגור כאן בסופו של
דבר. בגלל שבסופו של דבר לא טופל לא טופל פה הפנאי, לא טופל פה המסחר, לא טופל פה החינוך.
ולא הניקיון, ולא.
זה בעצם, אם אנחנו נסתכל על זה, זה בעצם מה ש... אם נסתכל על באר שבע למשל,
בדיוק.
דנילוביץ' בונה ומכין לעתיד.
בדיוק, הוא מודל שלי לחיקוי, ואתה יכול לראות ראש עיר.
אז אני כבר במקום טוב.
בטח, מה זה?
אתה יודע שאני בקשר טוב איתו.
אתה חייב להכיר בינינו. אני מעריץ שלך רוביק, אם אתה רואה, מודל לחיקוי. תשמע, הוא לקח עיר נחשלת, ופשוט הפך אותה. הפכת לעיר צעירה, סטודנטיאלית וחי ותוססת. אגב, אלה גם התוכניות שלי לעיר מגדל העמק. אנחנו לא בקמפיין בחירות, אבל יש לי פה המון 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 תוכניות.
אתה לא צריך קמפיין בחירות, אתה כבר רק מחכה לתאריך.
תראה, אני עובד, אנשים אומרים לי, ניצחת, ניצחת, ניצחת. זה נכון, אבל אנשים שוכחים שאני 15 שנים עובד על זה. צחי, זה לא, אני לא אתמול באתי וחסי שאני רוצה להיות.
בוא נדלג על הקטע הפוליטי.
נדלג. בכל מקרה, מגדל העמק חתמה על הסכם גג.
או. אז רגע, רגע, אני רוצה לעצור. אז אנחנו מדברים על האזור הישן, שיש פה 8,000 יחידות. הרוב זה שיקונים, נכון? אבל יש שם גם בתים, יש שם גם בתים אחרים, יש גם בתים פרטיים.
כן, אנחנו נמצאים לצורך העניין באזור החדש, אבל הוא האזור הישן מבחינת הזמן. עוד יהיו כאן עוד 6,000 יחידות דיור, אבל יכול לראות שגם האזור הזה הוא אזור מהמם. תראה, יש עיר ישנה, אין ספק, כמו בכל מקום. העניין הוא שצריך לדעת עכשיו לטפל בעיר הישנה. למה? כי אם אתה היום תגיע לעיר מגדל העמק, סביר שאתה תרצה לקנות בעיר החדשה, ולא כן. בישנה. וזאת בדיוק הבעיה, שהעיר הישנה עלולה חלילה להתרוקן.
אוקיי.
זה מה שצריך לעבוד עליו.
אז בוא ניקח את עצמנו קדימה. יש הסכם גג שנעשה פה כן. בתקופה של כחלון, בוא תסביר לנו בדיוק מה הולך להיות פה, ולמה אני נכנסתי והגעתי למקום החדש, ולאיפה אנחנו הולכים.
אז ככה, מבחינת הסכם הגג, העיר הולכת לגדול ב-6,000 יחידות דיור נוספות, שהסכם הגג מדבר על... העיר מגדל העמק קיבלה מיליארד שקלים במסגרת הסכם הגג, ש-30% מתוכם אמורים ללכת לעיר הישנה. מה זה לעיר הישנה? צריך לדעת לשפץ את המקומות הישנים, אחרת כמו שאמרתי לך, זה יהיה מקומות מזנחים.
בתשתיות וב...
בתשתיות, מבחינת פינוי בינוי, מבחינת מסחר, מבחינת כבישים, גנים, פארקים. שוב פעם, אם לא נטפל בעיר הישנה, יהיו פה שתי ערים. ולכן המטרה שלי באותם 30% מהסכם הגג, היא באמת לשנות. ואני, אגב, אני יכול לספר לך שאני כבר בקשר עם המון יזמים, עם הבעלים של הקניון שלנו.
אז בוא תן לנו, הרי אתה הצבעת כאן שאחת הבעיות של מגדל העמק, וזה בעצם לב העניין, זה שאין לה את כל הפסיליטיז, אין לה את הפנאי, אין לאיפה, אין את המסחר.
אין קניונים. אין מותגים, אין רשתות. בית קפה. יש לנו בית קפה אחד, אתה יודע. זה לא בכלל. אני מדבר ברצינות, יש לנו בית קפה אחד בעיר. עכשיו נפתח עוד איזה מיני בית קפה, אבל בגדול יש בית קפה אחד, 30,000 תושבים בעיר, שתבין. אז אני מדבר איתך על הדברים הבסיסיים של הבסיסיים.
אז, מה עומד בתוכנית, מעבר לכספים שאתה קיבלת?
תראה, קודם כל זה שינוי תפיסה. אני יכול לספר לך שבבחירות הקודמות אני התמודדתי מול ראש העיר המכהן, ובעימות ביני לבינו ברדיו כל רגע, שהיה לפני הבחירות, אז שאל אותו המראיין, איך זה שבמגדל העמק אין מקומות תרבות? אז אתה יודע מה הייתה התשובה שלו? העולם הוא כפר גלובלי קטן. שבע דקות נסיעה זה לרמת ישי. כאילו במילים אחרות, צאו לבלות. זה מראה לך על התפיסה. אצלי התפיסה, תפיסה תהיה שונה. מה זה אומר תפיסה שונה? שאני לא הולך להגיד לתושבים של יצאו לבלות ברמת ישי. אני רוצה ויעשה הכל להביא אותם פה. אני אתן לך דוגמה איך אני רוצה לעשות את זה, הכי פשוטה. וגם הבאתי את זה בפעם הקודמת לראש העיר, כי במסגרת היותי יושב ראש החברה הכלכלית, וזה לא יתקדם. יש את המרכז המסחרי אצלנו. אתה לא מכיר את זה, אבל הוא מאוד עצוב, נקרא לזה ככה. הוא חנויות סגורות, מרכז העיר, חנויות סגורות, מקום לא נעים. לי יש תוכנית בשיתוף, בשילוב דירה להשכיר, חברה ממשלתית, לבנות שם 100 יחידות דיור לסחירות ארוכת טווח. וזו תוכנית שתביא למשל 500 תושבים, שיגורו מעל.
זוכר שדיברת איתי על זה עוד, שהיינו באפולה.
נכון.
וואו.
נכון, זה זה. עכשיו תחשוב, ברגע שאני מביא 600-700 אנשים לגור מעל מקום מסוים, אתה יוצק לו תוכן. זה בדיוק הנקודה. זה להסתכל על הדברים בצורה אחרת ושונה. אני יכול לספר לך שיש לי עוד פרויקט, כפר סטודנטים. יודע מה, אתה מלווה משקיעים. עכשיו, אם אתה תביא לי כראש עיר משקיע שישקיע בכפר סטודנטים, אין לו כסף, נכון? הוא לא יבנה. אז יש תוכנית של 22 דונם, שבה אני לקחתי את אותם 22 דונם וחילקתי אותם לשלוש. בחלק הצפוני יהיה דיור מוגן למבוגרים. למה? כי מי כמוך יודע שזה המון כסף ליזם. באמצע הוא יקבל מסחר.
השאלה אם תושבי האזור הם כאלה שיכולים לנצל את המקום הזה, בגלל שזה מאוד יקר הרי דיור מוגן.
קודם כל יש לך חוסר, אתמול גם דיברו על זה, של מאות, של אלפי יחידות דיור בדיור המוגן.
כן.
זה אחד.
היום שזה נתפס, זה הפך להיות הרבה יותר פופולרי.
נכון. אתה תראה את הנוף, אתה תבין למה, גם אם אתה תושב ירושלים, כדאי לך לבוא לדיור המוגן פה. זה פשוט יושב על צל ההר. מטורף, עם נוף של כל עמק ישראל, תאמין לי, אתה תבוא. אותו יזם גם באמצע יקבל מסחר, ואז בדרום השטח הוא יבנה לי את כפר הסטודנטים. זאת אומרת, זו תוכנית שהיא כוללת את הכל, שאם אתה לא יזם...
אבל אתה סטודנט שיבוא לגור
עמק
פה,
ישראל.
מה ילמד?
לא, קודם כל יש לנו, אנחנו מאוד קרובים לאוניברסיטת חיפה, ולמכללת עמק ישראל. יש לך 5,000 סטודנטים במכללת עמק ישראל, שלמעלה מ-2,000 מתוכם, לא מהאזור. זה איפה הם גרים? אז הם סוחרים דירה באפולה. חלקם גרים במעונות, אבל אם אני כעיר אדע לתת להם כפר סטודנטים עם מרכז, עם מול ממול.
השאלה אם המרחק של הנסיעה...
זה שבע דקות, חמש דקות,
אני יודע שזה שבע דקות, עדיין, אתה יודע שעשו בבאר שבע, שראש העיר רצה לעשות בעיר העתיקה, הוא עשה את העיר העתיקה של באר שבע, כן. עשה מרכז צעירים ונתן ל... איילים לעשות שם, הוא היה חייב לתת להם מסעות, אתה יודע, הסטודנטים כן. הם די מפונקים.
תראה, אני יכול לספר לך ככה, יש שם סטודנטים, למשל, שגרים בגבעת המורה באפולה. אתה יודע מה המרחק למכללה? עזוי. פה זה הרבה יותר קרוב. יש גם אוטובוסים כל רגע. כמובן, תהיה תחבורה ציבורית לרכבת, המכללה פה. יש, עזוב, יש לי גבר.
אז שאתה אומר שאתה לא עושה ספר סטודנטים, בעצם אנחנו נכנסים כבר לא רק למסחר, המסחר היום זה חלק מהפנאי, הרי שאנחנו מדברים על בתי קפה והכל, אבל אנחנו צריכים גם לתת את הפתרונות של פנאי מעבר לדברים.
זאת אומרת, אם אני היום אביא יזם לבד, ואני אגיד לו בוא תבנה לי כפר סטודנטים, הוא לא יבנה משתי סיבות, א' זה לא רווחי, ובית הסטודנטים לא יבואו, אבל ברגע שאתה מתחם מקום עם כפר, עם מול ליד, עם, תדע, שאתה תפתח שם פאבים מן הסתם, כי זה גם באזור מחוץ לעיר. זה בתחום שיפוט של העיר, אבל רחוק. אז ברור לך שגם יהיו שם פאבים ובתי קפה באותו מתחם. ותושבי העיר מגדל העמק גם יתחילו לצאת לשם.
היום יש תוכנית שהיא תוכנית אדריכלית מאושרת, או תוכנית מתאר שמדברת על כל האזור הזה? או שאתה עכשיו הולך להיכנס לתהליך שבעצם אתה תצטרך מהרגע שתהיה ראש העיר, ואנחנו מדברים על משהו עוד חודשיים, שלושה בעזרת השם.
אנחנו היום ב-27.
כן, אנחנו פספסנו את זה. היום היית צריך להיות כמו ראש העיר, אבל אני לא מדבר על זה. אני לא מדבר כרגע על היותך ראש העיר, אני מדבר על הסיטואציה. הרי אתה יודע, להתחיל לעשות תוכנית מתאר. ולהמשיך אחר כך לטאבה, ואחר כך לעשות היתרים. נכון, כמה שתהיה ראש העיר ותהיה ראש הוועדה המקומית, עדיין יש לך את הוועדה המחוזית, ואתה צריך ליצור בירוקרטיה.
אז זה מתחלק לשתיים. בחלק הראשון יש תוכנית מתאר כוללנית במסגרת הסכם הגג שגם אושרה והיא בשלבי אישור כבר סופיים, אגב גם בוועדה המחוזית שמדברת הגדלת עשרות אלפי מטרים של זכויות בנייה במרכז העיר ובאזורים שהם לפיתוח. דבר שני, לפני שנה מועצת העיר אישרה תור מלא מהתלי השבחה. שימו לב, משקיעים, תור מלא, מהתלי השבחה.
זה מועצת העיר יכולה לאשר את זה לבד? זה לא...
כל עיר קובעת.
היטלי השבחה זה ברמה...
זה לרמה המקומית.
כן, העיר זה, אבל צריכים אישור ממשלתי, זה צריך, דורש אישור שר הפנים.
המדינה נתנה לראשי הערים את ההחלטות עכשיו, האם לגבות היטלי השבחה, בעקבות הסיפור עם הסכמי הגג. אנחנו רוצים שמשקיעים יבואו. אני לא יכול לגבות ממך עכשיו את אלי השבחה בעיר שאני לא יכול לתת לך גם קרקע יותר מדי גדולה, שמחיר הדירה הוא לא כל כך גבוה, אז אתה כמשקיע לא טובו. אז סוכריה שלי אליך כמשקיע זה אל תשלם לי את אלי השבחה, שזה יכניס לך כאיזה מיליון.
בוא נפתח רגע סוגריים. היום אם אני רוצה לבוא לקנות כאן באזור הישן, אני מאמין שאתה יודע, אני מהמשקיע שיש לי את המאות אלפי שקלים, בכמה אני קונה דירות? במגדל העמק באזור הישן.
דירת שלושה חדרים.
בשיקון.
כן. דירות שאני יכול לספר לך שלפני שנתיים, שלוש, נמכרו ב-400 אלף שקל. היום כבר נמכרות ב-650 ומעלה.
שמוזכרות בכמה כסף?
2,400, 2,500.
ומי הסוחרים שלי?
הרבה תושבי העיר, מגדל העמק, שהתחתנו, ואין להם מספיק כסף. אין להם עון עצמי לקנות נכס. זאת אומרת, בחבר'ה צעירים.
זאת אומרת, עדיין יש כאלה שלא בורחים מפה בגלל...
כן, בוודאי. משפחות, קרבה למשפחה הגרעינית, זוגות צעירים.
ואם אנחנו נכנסים כבר לאזורים, לבתים יותר חדשים?
אז אני יכול לספר לך שדירת ארבעה חדרים חדשה היום מקבלן, המחיר הממוצע נע פה באזור 1,350,000, 1,400,000 פלוס מינוס, שבאפולה אתה יכול למצוא ב-1,200,000 היום.
אוקיי.
יחד עם זאת, עדיין, ב-1,400,000, תמצוא דירות ארבעה חדרים, אנחנו לא כאלה נוראים במחיר. אנחנו בין הערים עדיין, אז לא, שוב פעם, העיר מגדל העמק, אני תמיד אומר את זה, עיר לפני זינוק. אנחנו הולכים לגדול פה ל-50,000 תושבים, הולכת להיות פה עיר אחרת לגמרי, עם הרבה יותר תשומת לב לצעירים וזוגות צעירים, ואני בטוח שזה גם יגרום לעליות מחירים פה. אין לי ספק שזה יגרום לעליות מחירים בו.
אז עכשיו
רגע לפני זינוק.
בוא נחזור את הצעד אחורה. אתה אומר, יש לנו תוכנית מתאר, שהתוכנית כרגע,
למרכז העיר.
כרגע, ואני לוקח את מה שאתה אמרת, אבל שאתה אומר פה דברים שהם בעצם הלב העניין בשביל.
בדיוק.
אם אתה מדבר איתי רק על בנייה, העיר לא מעניינת אותי.
לא.
אם אתה מדבר איתי רק על לבנות דירות מגורים, אף אחד לא יבוא.
אנחנו
יודעים מה קרה בקריית גת, אנחנו יודעים בכל המקומות האלה שהיה קל לברוח עם התחבורה.
אני יכול לספר לך,
תכף נגיע אל התחבורה.
אני יכול לספר לך שכל פרויקט פה נמכר ואתה יכול לבדוק אותי. יש פה יזמים שבנו עכשיו 400 יחידות דיור בבת אחת, והם בשוק מקצב המחירות. הם סיימו לשווק את זה תוך חודשיים.
אבל מי קונה את זה?
תבין.
משקיעים?
לא בכלל.
דיירים אנד יוזר.
גם משקיעים, אבל יש בעיה בערים שמסביב. יש את נוף הגליל למשל, שהיא נהייתה כבר עיר מעורבת. אז כן. המון עוזבים את נוף הגליל.
היא נהייתה עיר מעורבת, אפשר להגיד, בשלושה מישורים, בגלל שהיא נהייתה בכלל ישראלית יהודית נקרא לזה, היא נהייתה בתוך זה נהיה אגף חרדי, ונהיה אגף ערבי, וזה נהיה ממש...
מצד שני יש להם את ראש העיר הטוב בארץ, אני חושב שהוא ודנילוביץ' במקום הראשון, רונן פלוט. זה מודל, שניהם מודל לחיקוי שלי.
אני חושב שאין יותר פרגון מקולגה.
רונן הוא יודע את זה, שהוא מודל לחיקוי שלי. אתה יודע, הוא לקח את נוף הגליל, הוא הפך אותה לגמרי, פשוט הפכת לגמרי. אזוי מה שהוא עשה.
אז בוא נתרכז פה.
אין טוב כמובן. אז יש את תושבי נוף הגליל, יש את תושבי אפולה, יש את תושבי רמת ישי טבעון, זוגות צעירים. שכביש 6 קירב אותם קצת, ובמיליון 400 הם יכולים. אני יכול לספר לך שיש פה לא מעט זוגות צעירים מחדרה ומפרדס חנה, וכמו שאתה הגעת לכאן והתרשמת ואמרת, וואו, זאת לא מגדל העמק, אז אותם אנשים גם מגיעים ואומרים, רבק, במחיר של דירת ארבעה חדרים, של וילה כאן, אני קונה ארבעה חדרים, אז הם מגיעים לכאן.
כן, אבל איפה נכנס, מעבר לביג הזה שראיתי בכניסה, אם אני היום רוצה לעבור לפה, הילד שלי רוצה לעבור לפה, וגם אם הוא יבוא להייטק, והייטק, את הפתרון של התעסוקה נתתם.
כן.
אנחנו צריכים, אתה אמרת את זה קודם, אנחנו צריכים את האורגנים האחרים. הוא צריך שאם יש לו ילדים, יהיה לו גני ילדים כמו שצריך, והוא צריך בתי ספר כמו שצריך, ובתי ספר תיכוניים. איפה זה מתוכנן, איפה זה קיים?
אז קודם כל יש היום, יש את מה שקיים היום. וכמובן בעיר החדשה מתוכננים הקמה של גני ילדים, בתי ספר, בתי כנסת, מגבעות, אגם. יש תוכניות שאני יכול להראות לך את זה, יש אגם מלאכותי ענק.
היום זה נהיה טרנד בערים.
כן, הוא כבר קיים שם.
מעלה אדומים, באר שבע.
כן, תבין, מגדל העמק עשתה חילופי שטחים. מגדל העמק עשתה חילופי שטחים עם המועצה האזורית עמק יזרעאל. ושם היה אגם לדגים. מאגר מים ענק, והוא בתוכניות העתידיות הולך להיות אגם יפה יפה, עם סירות, עם זה. אז תבין, העיר מגדל העמק הולכת להשתדרג, זה לא מה שאתה מכיר אותה היום, בעיקר בזכות הסכם הגג. חד משמעית, זה... תבין, 6,000 יחידות דיור זה 20,000 תושבים. זה עיר, שלמה, חדשה לגמרי. אז ברור שיהיה לך גן ובית ספר חדש, ולילדים שלך, וכדי להביא אותם, וכמובן מסחר. ותנאי ותעסוקה.
ואיזה סוגי בנייה אתם מתכוונים להביא? בנייה רוויה, וילות, מה הולך להיות
שם? הכל, ממש. את כל סוגי הבנייה. זה החל מוילות וקלה ברבי קומות. לא רבי קומות, אנחנו יכולים לבנות פה 9-10 קומות, בגלל המגבלת גובה, רמת דוד וכאלה. אבל כן, וזה גם הולך להגיע עד כניסה לעיר, מכיוון צומת נהלל.
אוקיי. אז בוא נתחיל...
אין ספק שאנחנו נמצאים באחד האזורים, בטח ראית... בעיניי הכי יפים בארץ, עמק ישראל. ראית את הירוק שהגעת לכאן, זה מקום שכיף לגור בו. תן תעסוקה, תן מהות לגור פה. אנשים פיירים לא באים לגור פה.
עכשיו, אתה יודע, אני רוצה לגעת במשהו שאתה נגעת בו קודם, כאילו אמרת, יש לנו סוג של פתרון, יש לנו כביש 6, למרות שכביש 6 הוא קרוב.
תשמע, אתה דיברת איתי ב... 35 דקות הגעת מדור אלון בכביש 6 למגדל העמק.
אתה רוצה שאני אקבל פה דוח?
למה? מה אתה רוצה? זה בסדר, זה הזמן. 35 דקות מדור אלון, שזה ב-M... שתבין, אז מה, ירדת מכביש 6 לקח לך 17 דקות להגיע לכאן.
לא, השאלה, הרי הכביש שמגיע לפה, ועל זה אני רוצה להתעכב, עד רמה מסוימת הוא כביש מאוד מאוד רחב ורב מסלולי והכל. ואנחנו מדברים על החלק האחרון שכל החלק
ש... אבל מדברים על להרחיב את כביש 6.
מוביל לפה, הרי אבל כביש 6 רץ צפונה, רץ לכיוון נהריה.
אתה מתרד ביוקנעם למגדל העמק, גם הוא ימשיך הלאה.
השאלה, מה התוכניות מבחינת תחבורה, אם בא לפה עכשיו מישהו שנגיד רוצה לעבוד בהרצליה, או רוצה לעבוד בחיפה, איזה פתרונות יהיו לו מבחינת תחבורה, שהוא ידע שהוא לא נתקע, או ביציאה הלוך, או ביציאה בחזרה?
אני יכול לספר לך שאשתי עורך הדין, ובשנה האחרונה היא עבדה בתל אביב. כל יום, אתה יודע איך היא הייתה נוסעת? עם הרכב, ממש 10 דקות לפה, לרכבת כפר ברוך, ומשם לחיפה, ורכבת אחת לתל אביב. זה לא הפתרון הנוח, אבל היא תוך שעתיים, שעה ו-40 הייתה מגיעה הביתה. בסדר, ברכבת. אז... אני חושב שהיום אתה, אם אתה נוסע, לא יודע, מירושלים לתל אביב, כמה זמן לוקח לך להגיע?
מירושלים לתל אביב?
כן.
40 דקות, 45.
אז אלינו זה שעה ו-10 דקות, בסדר. אז תבין, ירושלים לתל אביב זה לא נשמע לך כל כך רחוק, אבל זה קצת פחות, לא הרבה
כן,
פחות
היום, ממגדל העמק. כן, אבל היום, אל תשכח שהיום, כשאני נוסע כבר לתל אביב, בגלל החנייה שם, בגלל כל התרגילים שלא ניכנס.
זה כבר נוסע ברכבת.
35 דקות אני בתל אביב.
אבל
ברכבת.
ברכבת, נכון.
מטורף.
מהמם, אז תנו יותר פתרון כזה.
עוד אני ירושלמי, יש לי רכבת קלה מהבית עד הרכבת, והרכבת...
לא, אבל אז אתה יודע מה מתחילה לך בתוך תל אביב כבר להגיע לאותו מקום, ואז אתה לוקח מונית, ואז אתה נתקע בפקק.
בסדר, אבל עוד פעם.
תראה, בעיית התחבורה היא בכל הארץ, אבל אני יכול לספר לך שמבחינת מרחק, כך מרחק בקילומטרים, אנחנו 100 קילומטרים מתל אביב. אני לא אומר לך ש... תראה, זה שווה 1.5 מיליון שקל פחות, אם אתה שואל אותי.
אוקיי.
כמה עולה דירת 4 חדרים בתל אביב? ממוצעת.
לא, לא, אל תשווה.
אני לא משווה.
לא את ירושלים, לא את תל אביב ולא את מודיעין.
אני לרגע לא משווה, אבל אני לוקח זוג צעיר שגר, שעובד בתל אביב, והפתרון שלו זה לשלם 2 מיליון שקלים פחות, אבל לנסוע ברכבת. יכול להיות שכן, בשנה, שנתיים, שלוש, ארבע הראשונות, לא?
תראה, הרעיון הוא כאן, וזה מה שאני רואה. אני רואה את התחבורה הופכת להיות בעיה משנית. אני שאלתי את זה בשביל להבין. ברגע שיהיה פה את הפתרונות המלאים של פנאי ושל ושל חינוך והכל, ותיתן כאן את כל הדבר הזה.
כולל תעסוקה.
אם התעסוקה שכבר קיימת, ואז היא גם תתפתח.
בוודאי.
ואז היא תתפתח, ואם אתה תיתן על זה את הדעת, אתה תביא לפה עוד חברות הייטק, למרות שיש פה מרכז הייטק יפה מאוד.
אין לך ברירה, צריך להתאר. כמה אזור המרכז כבר יכול להתמלא בתושבים? אין, בסוף זה התחיל לזלוג לכאן. זה יקרה. אי אפשר כבר לגור במרכז, מבחינת צפיפות, עזוב מחירים וכאלה. כמה כבר אפשר לבנות שם? אז אני די רואה את זה קורה ב-10, 15, 20 שנה ועוד, ערים
האלה. אז אני רוצה לשאול אותך, ואתה יודע מה?
יגדלו פלאים.
אני רוצה לשאול אותך את זה, כמו ששאלתי גם את אביחי, שהייתי בקריית שמונה, אני היום יזם, אני רוצה לבוא לעשות פה יוזמה. ולא סתם שאלתי אותך על התוכניות ועל הטבעות ועל כל מה שקיים. מהרגע שאני הגיתי או אני רוצה להיכנס ואני רוצה להשתלב בתוך הדבר הזה. קודם כל, כמה זמן זה ייקח לי, ובית, איך אתה, שאתה עוד מעט נכנס לתפקיד, איך אתה רואה את הסיוע שלך ליזם לבוא ולהצליח פה?
המודל שלי, אני מכיר את הוועדה של עיריית עפולה. אני יכול לספר לך ששם, אתה נתקלת שם, היית צריך לא. שם משהו? מדהים, מתוקתק. אצלנו, הרבה, 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 הרבה פחות. באפולה בממוצע שנה וחצי יותר בנייה, במגדלם 3.5 שנים יותר בנייה. השאלה אותי איך אני רואה את הסיוע, ולצמצם לך שנתיים את יותר הבנייה. זה קודם כל. הוועדה פה לתכנון בנייה צריכה להיות מתוגברת אחרת לגמרי. זה שיקולים פנימיים שלי, אני מספר לך מה אני הולך לעשות כדי. קודם כל, לעטוף את היזמים.
בוא נהיה אמיתיים, אני לא סתם יושב פה. אני יושב פה בשני כובעים. קודם כל, אני כחוקר, או שלושה, אני חוקר שוק, וזה מעניין אותי באופן כללי. שתיים, בגלל שזה מעניין את המאזינים שלי כערוץ הפודקאסט שלי, בגלל שזה עיר מעניינת. שלוש, יכול להיות שיש לי פה אינטרס.
אני מציע לך...
ואני בא ללמוד את האינטרס.
אני מציע לך, כמו לעוד המון משקיעים, שיהיה פה אינטרס. אני כל פעם חוזר ואומר, אנחנו עיר לפני זינוק, שתבין. קח את חדרה, יודע מה? קח את חדרה, כדומה. בחדרה היום יש 100,000 תושבים. כמה עולה דירה, את 4 חדרים שם?
פחות נכנס שם.
1,800,900, 2. עכשיו, זה משתי סיבות. קודם כל, סיבה מרכזית, זה גודל העיר. עיר של 30,000 תושבים ועיר של 60,000 תושבים, אז ברוך הוא שמחירי הדירות יותר יקרים ב-60,000 תושבים.
אבל בואו ניקח את עירת הקרמל כדוגמה. תראה איזה תנופה היא קיבלה.
זה מה ש... תבין.
יש יתרון של מיקום.
זה מה שאני אומר, בסופו של דבר צריך כל עיר פריפריאלית תכפיל את עצמה. אבל הטובות יותר מכפילות עצמם קודם, קח את עירת הקרמל, כי היא ליד הים, והיא כמיקום. כשהיא תסיים להכפיל את עצמה, אז הם ילכו למה שנשאר. בסוף הם גם יגיעו לכאן. וזה יקרה, זה יקרה כי אין ברירה. טוב, לא טוב, גם קריית שמונה תכפיל את עצמה. אין, יש פה צמיחה דמוגרפית, שמה לעשות? אנחנו צריכים את זה. ובסופו של דבר, המדינה תצטרך להשקיע יותר בתחבורה ציבורית, כדי לגרום לך לבוא לגור פה. כי היא לא יכולה לתת לך לגור כבר בירושלים ותל אביב וחיפה.
אז בעצם מה שאני רואה...
שאינטרס של המדינה
לצאת... אני לא יועץ לראשי ערים, אבל מה שאני רואה את המשימה העליונה שלך, זה לעבות את התוכניות, את הטבעות ואת את מה שנעשה פה כדי לקדם את זה, כדי לאפשר ליזמים לעבוד הרבה יותר מהר.
כן.
מה שיותר קל לך לשלוט מבחינת פנים, זה להריץ, כמו שאמרת, ואמרת את זה נכון, זה להריץ את האפשרות לעשות היתרים, ואתה יודע מה? אנחנו זוכרים את מה ששטרית עשה אז, שהוא נתן הוראה שהוא רוצה בחודש, חודשיים לעשות היתרים, והוא עמד בזה. אלא שזה לא סוד. היתר אפשר לעשות מהר, זה רק תלוי ברשות המקומית. ואני יכול להגיד לך על מקומות אחרים שזה לוקח שנה וחצי ולוקח יותר.
ויש מקומות שזה לוקח הרבה יותר מ4 שנים. זה עניין של סדר, נכון.
ואני חושב שהמשימה הגדולה שלך, אם אנחנו רוצים שבאמת כל התוכניות ירוצו פה, זה באמת לעבוד פה את כל הנושא של החינוך, של הפנאי, של כל הדברים האלה, שזה בעצם ירים את זה.
אני כראש עיר גם לצורך העניין גם חייב לעבוד את המסחר שלי. למה? כי אם אני הולך עכשיו לדאוג ל-6,000 יחידות דיור מבחינת ארנונה, זה לא מכסה, זה הפסדים. הרשות עלולה להתמוטט מזה.
בייחוד אם אתה אומר שאתה נותן גם פטורים בתלי השבחה והכל, בשלב הראשון.
זה בעיר הישנה, כן, זה מה שאני אומר, היא צריכה לייצר כסף עכשיו. בבחינה הזאת, אם לא נדע להביא מסחר, משהו שמכניס כסף בארנונה, העיר תהיה בבעיה. זאת אומרת, אני לא רק רוצה להביא מסחר, כי אני מאמין בזה, אני גם חייב, כי אני צריך כסף.
השאלה אם אתה יכול להפוך בראייה שלך את המסחר למשהו אפילו אזורי שנותן פתרון אזורי.
כן. כן, ואני יכול לספר לך שיש לנו את אזור התעשייה סגי 2000.
אוקיי.
שזה אזור תעשייה משותף לנו ולעמק ישראל. וגם שם הולך להיות חילופים של ראש המועצה, גם שם ראש המועצה הנוכחי פרש. ואני מקווה לשיתופי פעולה, כן, מסחרים כאלה. יש לי איזה פרויקט שהוא נשמע מגלומני, קצת לא יודע אם אני אספר לך אותו.
ספר.
אבל גם עניינתי בו את המתמודדת לרשות המועצה האזורית, היא מאוד התלהבה. יש לנו את המגדל הגדול הזה של העיר, שכולם מכירים אותו, זה הסמל של העיר. זה במקור היה אמור להיות מסעדה מסתובבת, והבנייה שלה הופסקה. והחלום שלי זה להקים את רחבל העמק. זה רחבל שיצא משם עד לסגי 2000, והוא ממשיך לתחנת הרכבת.
תראה מה קרה בחיפה עם הרחבל שיש שם.
יש לו שתי מטרות. אחת היא תחבורתית, כי להגיע ברחבה לרכבת זה קלי קלות מאשר בנסיעה. תחנת רכבת היא מאוד רחוקה, ודבר שני תיירותי. יודע מה, זה נוף מדהים. אז זה חלק מהמכלול, להפוך את כל האזור הזה ל... תבין, זה אחד האזורים היפים בארץ, והוא לא מנוצל. והרשויות עצמן יכולות לעשות שיתופי פעולה, כן. אזורי תעשייה משותפים שקיימים, אבל שם לתגבר את המסחר. דברים בסגנון הזה.
תקשיב, יקי, אני באתי לשמוע ובאתי להקשיב בעיקר בשביל לדעת לכוון. אני חושב שאנחנו מחפשים היום גם משקיעי הנדלן וגם אני חושב שהזוגות הצעירים או בכלל המשפחות מחפשים את הפתרונות העתידיים. ואנחנו יודעים שיש לנו, יש בדרום, אפשר ללכת לאופקים, אפשר ללכת להרבה מקומות. אני חושב שכאן יש לנו את היתרון. איך אמרת, זה ריאת...
ירוק.
ריאת אזור ירוק שהוא מדהים.
נכון.
ואנחנו נמצאים, אתה יודע, ששואלים הרבה מאוד אנשים, איפה אתה גרים? אני גר בעמק. כן? לא אני גר במקום ביישוב, אני גר בעמק. אז אנחנו כאן נמצאים בעמק.
נכון.
והמקום מאוד מאוד קורה, רק צריכים, זאת אומרת, גם להוריד את הסטיגמה הישנה של האזור הישן והאזור החלש.
אני יודעים לך להנחתה, לא יודע אם אתה בעד או נגד, אבל יש פה מחלוקת רצינית. שדה התעופה הבינלאומי ברמת דוד, בעד או נגד, וואי וואי, אתה לא מבין מה הולך פה. אני מראשי המתנגדים, חייב להגיד לך את זה. למרות שזה עומד די בסתירה לתוכניות שלי. חד משמעית, זה עומד בסתירה מוחלטת לתוכניות, כי לפי כל מה שאמרתי לך, אני אמור להיות בעד השדה, אבל לא, אני מראשי המתנגדים לשדה. זה יהרוס לנו כאן את הירוק, את העמק, את השקט. אתה שומע את השקט?
כן.
לא יהיה.
כן, אחרי זה אחד הדברים שיתרונות של העיר מודיעין, למרות ששם יש להם שדה, אבל הם לא שומעים את השדה תעופה. כאן אתה לא תהיה לך ברירה. כאן אנחנו נמצאים בשדה תעופה.
בדיוק.
אנחנו גרים בשדה תעופה, למי שלא יודע איפה זה נמצא.
אגב, אם עכשיו לא הייתה הפסקת אש, כמעט ולא יכולנו לדבר, כי יש לנו את רמת דוד, זה מטוסים שכל הזמן, כל הזמן. אז אם אלה מטוסי קרב שמשגעים פה את כולם, לא משגעים, זה בסדר, אז שמרגישים, אז מטוסי ג'מבו, אני מראשי המתנגדים, כן. אבל זה נושא אחר לפודקאסט אחר לגמרי, אתה יודע, אני ממליץ לך לעשות על זה פודקאסט שלם. שדה התעופה ברמת דוד, בעד או נגד. אתה לא מבין איזה מחלוקות יש פה באזור.
אז אני יוצא מפה ככה. קודם כל פגשתי חבר, וזה כיף לי. והיה שווה לנסוע עד לפה מירושלים, ותודה רבה שהערכת אותי. ואני חושב שהדבר הכי חשוב זה שבאמת למדתי
שיש עוד ערים חוץ מתל אביב.
שכדאי לי לתפוס את הכל, לפני שהכל יהיה כבר מאוחר.
פה, אני אומר לך,
ואני הבנתי את זה היטב.
אתה מוזמן להביא את משקיעיך, באמת, הם יקבלו שטיח אדום. אני רוצה, כראש עיר אני מדבר, לתת להם את כל היחס ושיבנו שיבנו. אני יכול לספר לך, בקצרה לפני סיום, אני יכול לספר לך פה על ארבעה מבנים שתקועים כבר 5 שנים בלי יותר בנייה ומחלוקות ועזוב.
אני חושב שאחד הדברים שחשוב, גם אם אתה יזם שרוצה להצליח, וגם אם אתה בן אדם שרוצה לבוא, זה באמת המסלול הירוק שיש כדי לפתוח ולעשות את הדברים. אני אומר לך עוד פעם, אני ראיתי את זה בערים אחרות שרוצים לעזור, ואני באמת שומע את הרוח הזאת. ועוד פעם, אנחנו לא, שחס וחלילה לא ישמע, אני לא באתי לעשות לך, בוא נגיד ש... אם לא הייתי יודע שאתה המועמד היחיד כמעט, אז הייתי חושב פעמיים גם לבוא אליך, בגלל שזה נשמע כמו מסע בחירות, אבל כאן זה משהו, זה כבר מחור, זה כבר מקום נמצא, זה כבר, אין לך תחרות, אז יכולתי להרשות לעצמי. אני חושב שאבל היה חשוב לי לקבל את זה, ולא לקבל את זה, נגיד, מאיזה מתווך מקומי, שבעצם יש לנו את התקווה, יש לנו את התקווה ויש לנו למה לשאוף, ואז כדאי לנו להיכנס לפה. אז יקי, אנחנו מחכים שתהיה ראש העיר.
גם אני, תאמין לי.
ואני אשמח לקחת פה הרבה חלקים ולעשות פה דברים.
אני אשמח לראות את המשקיעים
שלך. ותודה רבה שהערכת אותי.
בשמחה, זה תמיד מוזמן.
איזה כיף.